מה הוא הטעם שיש כאלה שנוהגים לעשות את החופה לפני השקיעה, והאם נהגנו בכך, ומה הדין כשהקידושין נעשו לפני השקיעה והשבע ברכות אחרי השקיעה, וגם מתי מסתיימים שבעת ימי המשתה ונפקא מינה, לא רק לעצם החובה לשמוח אלא לעניין שבע ברכות. ונסביר את הדברים אחת לאחת. קודם כל, אנחנו לא נהגנו לקיים את החופה לפני השקיעה. לא שיש איסור בדבר, אבל לא נהגנו בכך. מי שרוצה, למה לא? ב. המנהג הזה התחיל אצל אחינו אשכנזים, משום שיש מהפוסקים שדרשו, ויצאה והייתה לאיש אחר. כך כתוב בתורה, ובגמרא נאמר מקיש יציאה להוויה, כלומר מקישים את דיני הגירושין לדיני הקידושין, וכן הוויה ליציאה, ומקישים את דיני הקידושין לגירושין. אז אותם פוסקים אומרים ככה, כיוון שיש הקש דו סטרי בין דיני גירושין לדיני קידושין, ובין דיני קידושין לדיני גירושין, ניתן לומר מה גירושין הם נחשבים דין ואין דנים אלא ביום, אף קידושין יש להתייחס אליהם כאל דין ואין דנים אלא ביום, ולכן יש לקדש את האישה ביום ולא בלילה. כלומר, לפי השיטה הזו, דווקא ביום ולא בלילה, כדי לצאת את חובת אותה דעה שהקידושין הם דין וביום ולא בלילה. גם אחינו אשכנזים לא עושים את זה כאילו כדין מכריע, אלא משתדלים על דרך החומרה, חוששים לאותה דעה. אבל כאמור, אצלנו גם לא חששנו לאותה דעה, אבל מתחיל להתפשט בקרבנו בגלל ההשפעות בישיבות, וגם בגלל שיקולים מעשיים. מהפירוש? כיוון שהרבה פעמים החופות שנערכות בלילה יש בהן מסתיימות 9:30 משהו כזה, ואז זה כבר מוחר לעניין האכילה, לעניין ההנאה של השמחה, יש בני אדם זקנים שרוצים לעזוב, אז כל השקעה וכל הדברים האלה לא מתקיימים כהלכה. אבל אם עושים את זה לפני השקיעה, יש זמן מתאים ויש פריסה מתאימה לחלק בין מנה למנה וכו' וכו', וכולם נינוחים. השיקולים מעשיים לפעמים מעודדים בני אדם לעשות לפני השקיעה. עכשיו נחזור חזרה לאותם אלה שעושים את זה לא בגלל שיקולים מעשיים, אלא בגלל שיקולים הלכתיים. הרבה פעמים הם רוצים ולא תמיד הם יכולים. הם באמת מגיעים, החתן והכלה מגיעים לפני השקיעה, והרב מכין את הכתובה והכל, אבל הבני אדם באים טיפין טיפין, יש אפילו לפעמים קרובים מאוד מאוד קרובים, כמו הורים שעוד לא מגיעים או משהו, סבים, סבתות, ומתקשים לעשות את זה בלעדי אותם קרובים מאוד מאוד קרובים. ואז הם כבר זולגים מלפני השקיעה עד לאחר השקיעה, דהיינו שעושים את זה אחרי השקיעה. האם יצאו ידי חובת חופה או קידושים לפני השקיעה? התשובה שיש אומרים שהועיל ועשו את הכתובה, כתבו את הכתובה והחתימו וקיבלו בקניין מלפני השקיעה, אז זה כבר בסדר. והעניין הוא כזה, יש כמה היבטים לכל המעמד הזה. באמת, אם הקידושין נעשו אחרי השקיעה, אי אפשר להגיד שהם נעשו לפני השקיעה. מהבחינה הזו, באמת, לא יצאו ידי חובת אותה דעה שמקפידים שהקידושין יהיו לפני השקיעה, אלא שמתעוררת בעיה אחרת, שאם הכתובה נכתבה לפי תאריך של יום האתמול, לא לפי תאריך של יום המחר, זה נקרא שטר מוקדם, ושטר מוקדם הוא פסול. ולכן על זה משיבים ואומרים, כיוון שנעשה מעשה הקניין והחתימות לפני כן, אז מבחינה זו השטר כתובה לא פסול, אלא כשר. אבל זה לא אומר שהם עשו את הקידושין לפני השקיעה, לא הצליחו, מה אפשר לעשות? אבל לפחות השטר כתובה בסדר. יש בני אדם שמצליחים לעשות את הקידושין לפני השקיעה, אבל בדיוק בדיוק ברגע האחרון, ואז יוצא שבעצם השבע ברכות הם כבר בזמן הלילה, כשכבר יצאה לגמרי, נגמרה השקיעה, כבר יצאו שלושה כוכבים, אם נאמר ונשתמש בביטוי הזה. ואז השאלה, האם עלו להם מה שנקרא חופה לפני השקיעה? תשובה, כן. למה? כי הרב יצאה והייתה לא מתייחס לחופה אלא לקידושין, למרות שנוהגים בסלנג לומר חופה לפני השקיעה, כי כבר היום הקידושין והחופה מעורבבים זה בזה, אבל הכוונה היא לקידושין. והואיל והוא עושה את הקידושין לפני השקיעה, אז מבחינה זו יצא ידי חובת אותה דעה שכאמור יש חושים לה, ודי בקידושין אף על פי שהשבע ברכות זלגו לאחר השקיעה. אבל כאן אנחנו צריכים לדעת, וכל אלה הם דברים פרטים מאוד מאוד חשובים במבנה המורכב הזה שלנו, כי בני אדם מתבלבלים. אם השבע ברכות של החופה נעשו כבר בלילה עם צאת הכוכבים, לא לפני השקיעה, אז יוצא איפה הקידושים נעשו לפני השקיעה ויצאו ידי חובת תודה דעה? התחלת שבעת ימי הנישואין, ימי המשתה, מתחילים מהשבע ברכות של החופה. מאז, כך אומר הרמ"א, אבן שולחן ערוך אבן העזר, סימן סמך ב' סעיף ב', ואלו שבעה ימים מתחילים מיד לאחר שבע ברכות שברך בראשונה. ולכן אם אלה נעשו בלילה, אז יוצא איפה ששבעת הימים מתחילים מלמחרת, למרות שהקידושין היו יום לפניכם. כי בעבר בזמן התלמוד היו מקדשים אישה שנה לפני החופה, חצי שנה לפני החופה, כלומר הייתה הפרדה בין שני הדברים האלה, קידושין ונישואין. ולכן התחלת מניין שבעת ימי המשתה מתחילה מאמירת שבע ברכות של החופה, מאז מתחיל שבעה ימים, ואז מונים שבעה ימים, וכל אימת שאוכלים בבית חתנים, ויש עשרה מישראל, אם יש פנים חדשות מברכים שבע ברכות, אין פנים חדשות מברכים, ויש עשרה מברכים את הברכה האחרונה אשר ברא ששון ושמחה. עכשיו, מתי מסתיימים השבעה ימים? מהתחלת החופה. אם אמרנו אם השבע ברכות היו לפני השקיעה, אז יום אחד של השבעת ימים משתה נגמר כערף עין, ואז נותרו רק שישה ימים. ואם השבע ברכות התחילו מהלילה, מצאת הכוכבים, מיום המחרת מונים שבעה. זהו הדין וכך צריך להתנהל. עכשיו, ומה קורה אם בני אדם עושים סעודת בית חתנים ביום השביעי שהוא סמוך ליציאה? למשל, כדי להדגים ונרוויח בהדגמה הזו שני דברים, נתאר לעצמנו שהחופה התקיימה ביום ראשון ביום. יפה. אז עכשיו, יום ראשון עולה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. מתי הסתיימו שעת מאה משתה? ביום שבת. יושבים רבותיי בסעודה שלישי. ואם הם גמרו את הסעודה שלישית לפני הלילה, אזי הם מברכים ברכת המזון, מברכים רצה וחליצן ברכת המזון, ומברכים שבע ברכות, כי הם סיימו לפני הלילה. אבל אם הסעודה השלישית זולגת אל מעבר ליום, ללילה, למוצא שבת. ואלה המעשים שבכל יום, אלה המעשים הנפוצים. אזי במוצאי שבת, כשיברכו את הברכה, ברכת המזון, אמרתי לכם כבר דעתי, שלפי הדין לא צריך לברך, לא צריך לומר רצה, כי אין לך אלא זמנו או מקומו. אבל לא כך עושים. בדרך כלל אומרים רצה, בגלל שהתחילו את הסעודה מלפני השבת. וראיתי לכם את הסתירות שיש, אם ביום ראשון יש ראש חודש איזה סתירות, אבל לא כאן המקום לחזור על זה. אלא המקום להתייחס לסתירות האלה, כדי להראות לכם עכשיו שוב סתירה פנימית. מדוע? כי אם אכלו סעודה שלישית, שזה יום השביעי לחתן ולכלה, והסעודה השלישית הזו זלגה אל מעבר ללילה, אזי שבע ברכות לא יוכלו לברך, אף על פי שאכלו את עיקר הסעודה ביום. מאחר וזה זלג עד מוצאי שבת, במוצאי שבת אי אפשר לברך שבע ברכות, כיוון שזה כבר יום שמיני, והשבע ברכות מברכים בשבעת הימים, לא ביום השמיני. ואז צורו לעניין רצה, אלה שנוהגים לומר רצה, זה עדיין נגרר אחרי שבת. לעניין שבע ברכות זה נגרר אחרי יום ראשון, וכאן לא מברכים. זה חלק מהסתירות הפנימיות למנהגים, למנהגים. אבל לפי מה שאמרתי לכם בהלכה, לא אומרים רצה, וגם לא אומרים שבע ברכות. דבר נוסף, רבותיי, לא אחת עדיין שבע ברכו, עדיין יום השביעי גולש ליום ראשון. כלומר, לא נניח שהחתנה הייתה ביום שני, וביום ראשון עדיין יום שביעי. בשבע ברכות, רבותיי, אנחנו בסעודה שלישית מכריזים ושואלים, האם יש פנים חדשות שלא שמעו שבע ברכות בגין החתן הזה? אם אין פנים חדשות, אף על פי שיש נוהגים שכל השבת אומרים שבע ברכות בגלל שלדעתם השבת היא פנים חדשות, אבל מוצאי שבת קט, חותכים. לא, אם אין פנים חדשות מברכים אך ורק ברכה אחת אשר ברא. שוב תראו את ההבדלים בין דין ובין מנהג בעניין הזה. ועוד דבר נוסף שניתן להוסיף בעניין הזה, והוא כך: נכון שאמרנו ששבע ברכות, שהשבעת ימים שתי מתחילים משבע ברכות של הנשואים, של החופה, שאומרים אותם גם בלי אכילה, כי אומר רבנו שזה החופה. אבל רבנו סבור מה, זה התחלת החופה בשבע ברכות. מתי סיום החופה? זה ייחוד, הייחוד. ולכן רבותיי, יש נשים שהן קלות, שהן לא רוצות לקיים ייחוד כדי שלא להתחייב בכיסוי ראש. לפי מנהג אבותינו, הנשים חייבות בכיסוי ראש גם ברווקות, גם רווקות. אבל המנהג הנפוץ בארץ, שרק מזמן שהן נשואות, אז הן חוטפות עוד זמן. הן רוצות עוד ככה להיות יפות, למרות שהן כבר אשת איש. אבל בכל זאת, הן לא רוצות להתייחד, כדי שלא להתחייבנה בכיסוי ראש. ואז מה יוצא, רבותיי? אם הייחוד עדיין לא נגמר, אי אפשר יהיה לברך שבע ברכות נוספות בגין הסעודה, כי עוד אין סעודת חתנים, כי הייחוד עוד לא נגמר. ולכן תיבצר בעיה, ואני מורה ובא לאלה שמבינים עניין לקיים את השבע ברכות, את הייחוד לאותם קלות סרבניות בשעה 10:30, חצי שעה לפני 11, יעשו את הייחוד, ואז היא כבר תחסה את הראש, ואז יגישו 10 מנות לעשרה בני אדם שיוכלו, כדי שיהיה אפשרי לברך שבע ברכות בגין שמחת חתנים בבית חתנים, לא בגלל החופה אלא בשמחת חתנים. אבל היה ולא, יצטרכו לעשות ייחוד בבית, כשילכו לבית, אבל באולם לא יוכלו לחזור ולברך שבע ברכות על האכילה, כיוון שעדיין עוד לא נקמר החופה. החופה תסתיים אך ורק בייחוד. ואלה הם כל כך הרבה בעיות שנוצרות בגין ההתנהגויות המורכבות שנובעות תוצאה ממנהגים ושיטות הלכתיות שונות. ואשרי העם שיודע תורה ויודע הלכה, ואשרי העם שהולך במנהג היותר נכון והיותר מובחר, אבל לפחות לפחות לדעת ההלכה, כדי לדעת לתמרן בתוך כל הסבך שנוצר כתוצאה שמכך שרוצים לצאת ידי חובת כל הדעות, ידי חובת כל המנהגים, ידי חובת כל ההתרים. כל הדברים האלה גורמים למבוכות, אבל לפחות שידעו את ההלכה. רבי חנינא בן עקיבא.